לחורבן הוא היסוד לבניין יותר איתן. זו התשובה של המהר"ל לתמיהה הכל כך גדולה שהוא מעמיד מיד בתחילת דבריו, איך לייחס לריבונו של עולם חורבן. שלא יעלה על הדעת, כי הקדוש ברוך הוא כולו טוב, והוא בוודאי מקור הטוב. אם כן, זו הנחת היסוד. אם אנחנו נתקלים בחורבן, יש מיד לחשוב ביחס לבורא שחורבן זה הוא אך ורק לקראת בניין יותר גדול. והוא מתחיל לברר את דבריו ולהוכיח אותם. ואף בית המקדש ראשון שחרב בעווננו, אמרו עליו בנביא חגי, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון, אמר השם. ופירשו זיכרונם לברכה במסכת בבתרא דף קוף ודף ג', שהיה בית שני יותר גדול בשיעורו מן הבית הראשון, וגם בזמנו היה יותר גדול. כלומר, חרב בית המקדש הראשון, בוודאי באבוננו. ותכף נסביר למה זה בוודאי לא מבטל את האחריות המוטלת על כתפינו. אבל מצד ריבונו של עולם אנחנו חייבים לומר שהמהלך הזה הוא מהלך של התעלות. אמרו חז"ל, ראו לנכון רבותינו לעשות השוואה בין שני הבניינים. למה ראו לנכון לעשות את ההשוואה הזאת? ראו רבותינו את הצורך לומר שהבית השני היה יותר גבוה, 100 אמה, לעומת הבית הראשון, 30 אמה. שהבית השני היה זמנו ארוך יותר, 420 שנה. הבית הראשון, רק 410. למה ראו צורך לעשות את ההשוואה הזאת? תשובה? כדי להגיד שלמרות שהיה חורבן, יצא מזה דבר גדול יותר. וזה כדברי הנביא חגי בעצמו, שגדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון, אמר השם. אבל לכאורה זה תוצאה של חטא, עוון, פשע, נכון? אם באמת בני אדם לא היו נכשלים ולא היו חוטאים, ההתעלות הזאת הייתה יכולה להתבצע בדרך אחרת. זה תמיד מה שמוטל על כתפינו. איך ההתפתחות הזאת תהיה? האם היא תהיה מטוב ליותר טוב? או האם אנחנו צריכים לעבור שלב של מעבר שיש בו חורבן של בניין קודם? שזה תמיד כואב. שיש בזה תמיד צער. שעל זה אנחנו גם מטבלים בתשע באב. אבל אומר המהר"ל, ביחס לריבונו של עולם, תפיסת עולמנו היא פשוטה וברורה. חרב, אחרי שקרה מה שקרה, לכתחילה כמובן היינו צריכים למנוע את זה בכל מחיר, כדי שההתפתחות וההתעלות תהיה בדרך טובה, שהטוב יגיע דרך הטוב. אבל אחרי שקרה מה שקרה, ואנחנו עושים את החשבון שאנחנו נמצאים כבר אחרי החורבן, אז אתה כבר יודע שהולך לצאת דבר יותר גדול. זה חד וחלק. כל הבנה אחרת היא חמורה מאוד, כי היא מייחסת לריבונו של עולם דבר שלא מתאים למידותיו של הבורא. חורבן. ולא ייתכן. ממשיך המהר"ל ואומר, מזה תראה, כי מן השם יתברך אשר מאיתו המציאות, מן המצוי הראשון יוצאת רק מציאות, רק יש. אי אפשר שיבוא חורבן והפסד המציאות. זה לא ייתכן. שממקור היש יצא חוסר יש, הפסד יש. מזה תראה כי מן השם יתברך אשר מאיתו המציאות. אי אפשר שיבוא חורבן והפסד המציאות. אם לא, כאשר יעלה אל הוויה ואל מציאות יותר במעלה. אפשר לקבל את זה רק בתנאי אחד. אפשר לקבל את זה כמשל מי שבא לבנות בניין מאוד גדול, והוא חופר מאוד עמוק. אז מי שבא בזמן היסודות, רואה כאן חפירה, רואה כאן חור גדול, הוא נבהל, הוא מתקרב לאתר הבנייה, ובמקום לראות את הבניין הגדול שהוא ראה בסרטוט של האדריכל, מה הוא רואה? חור, תהום, נבהל? זה הבניין? אז מסבירים לו שהחור הזה זה לצורך הבניין הגדול. רק ככה אפשר לייחס חורבן לריבונו של עולם. ולכך יקבל המציאות שלפניו הפסד. כלומר, הפסד של הדבר הקודם הוא אף פעם לא הפסד לשם הפסד. הוא תמיד הפסד לצורך השלמה גדולה יותר. הופעת מציאות שלמה יותר. זה תמיד ככה מצד ההנהגה האלוקית. ואין לך לשאול. אם זה ככה, אז מישהו יכול לשאול שאלה פשוטה. והמהר"ל יודע שהשאלה הזאת תבוא, ולכן הוא שואל אותה בשבילנו. אם באמת המטרה בסופו של דבר זה אותו בניין שלם, בניין אריאל שכולנו מצפים לראות אותו בנוי לתלפיות, אז אולי הכי טוב להגיע ישר לזה. למה לבנות קטן לאחריו? לבנות יותר גדול ולאחריו? ולבנות בסופו של דבר דבר שלם. צא את זה מראש. מה אתה צריך את כל השלבים האלה? מה אנחנו צריכים את תשע באב? אומר המהר"ל, ואין לך לשאול סוף סוף. היה אפשר בית שלישי שיהיה במהרה בימינו ולא יהיה כלל חורבן. זה בטח מה שהיית רוצה. הלוואי, אבל אי אפשר. כי דבר זה אינו כלל. כשהמהר"ל אומר דבר זה אינו כלל, הכוונה זה אי הבנה במהלך העניינים של הנהגה האלוקית. כי דבר זה אינו כלל. כמו שלא היה האור נמצא בתחילת הבריאה, רק היה צריך להיות נמצא בריאה שאינו כל כך במעלה קודם, ואז מעלין בקודש של המדרגה יותר עליונה, וכמו שהיה בריאת האור, שהיה נמצא העדר בבריאה, שהייתה הארץ תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוקים יהי אור. מעשה הבריאה יוכיח שאנחנו בעולם של התפתחות והשתלמות. כי ממה נפשך? או שהעולם היה נברא מראש שלם בתכלית השלמות, אז במה היה נבדל העולם הנברא ממי שברא אותו? זה שלם וזה שלם. אין פה להבדיל כבר בין בורא לנברא. או שברור שהנברא הוא במדרגה הרבה יותר פחותה ממי שברא אותו, והוא יישאר ככה, וזה חיסרון עצום. ואיך ייתכן שמן הבורא השלם יצא דבר חסר? נשאר הדבר השלישי, דבר שבאמת חסר בתחילתו, ותומן בחובו את סוד ההשתלמות. בדיוק שלושת הפסוקים הראשונים של מעשה בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש בורא ויש נברא. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הנברא בוודאי חסר ביחס לבורא. האם הוא יישאר ככה? ויאמר אלוקים יהי אור. ויהי אור, והאור יתחיל להשלים את החושך ולסלק אותו לאט לאט בהדרגה עד אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. אומר המהר"ל, ככה הוא סדר הדברים מאז ועד השלמת העולם, וזה כמובן נותן מקום לעבודת האדם, כי דבר זה אינו כלל כמו שלא היה אור נמצא בתחילת הבריאה, רק היה צריך להיות נמצא בריאה שאינו כל כך במעלה קודם, ואז מעלין בקודש של המדרגה יותר עליונה, וכמו שהיה בריאת האור שהיה נמצא העדר בבריאה, שהייתה הארץ תוהו ובוהו, עד שהיה כאן העדר המציאות לגמרי, ואז נברא האור להשלים הבריאה. אם כן, המהר"ל מעמיד במקביל מעשה הבריאה ומעשה המקדש. גם המקדשים הם שלבים בהתפתחות שלמות העולם. בניין ראשון, שלב ראשון, יחרב לטובת שלב שלם יותר, יחרב לטובת שלם מושלם. אומר המהר"ל, וכן בעצמו אינו ראוי שיהיה המדרגה העליונה והבית האחרון נמצא ראשון. השלימות באה רק לבסוף. למה? כי השלימות צריכה להיות תוצאה של קניין. היא צריכה להיות תוצאה של בניין. מצד הבורא השלימות נמצאת מעצם מהותו של הבורא. מצד הבריאה היא יכולה להיות רק מצד קניינה, ולא מעצם מהותה, אחרת לא היו מבדילים בכלל בין הבורא לבין הנברא. בבריאה סוד ההשתלמות, ולכן אנחנו חייבים עד לבית השלישי, שלב אחר שלב. רק שמעלין בקודש, ולכך היו או היה נמצאו שני הבתים הקודמים, כי אף אם חרב הבית, אל תאמר שזהו כאילו לא היה כלל הבית בעולם. וכאן המהר"ל מוסיף עוד הבנה חשובה מאוד בתהליך העמוק והסודי הזה. המהר"ל מוסיף עוד הבנה שהיא כל כך נצרכת ונדרשת לנו, שאף על פי שחרבו הבתים הראשונים, מה שהבתים האלה הביאו לעולם זה לא חרב, אלא הקדושה הולכת ומצטברת. חרב הבית הראשון, אבל קדושתו של הבית לא זזה ממקומה. בא הבית השני, הוסיף קומה לקומה הקיימת, שאף על פי שעצים ואבנים אין כאן, שכינה יש כאן, כדברי הרמב״ם שמופיעים למטה במשני תורה, בספר העבודה, הלכות בית הבחירה, פרק ו' הלכת את זין, והרמב״ם אומר במילים קצרות ופשוטות כדרכו בקודש, ולמה אני אומר במקדש וירושלים, קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא. קדושה ראשונה זה הקדושה של כניסת יהושע לארץ עד לחורבן הבית הראשון על ידי בבל. הקדושה הזאת נשארת לעולם, קדשה גם לעתיד לבוא. ובקדושת שער ארץ ישראל, דבר שנוגע לנו לימים ההולכים וקרבים, קרבה שנת השמיטה, ובקדושת שער ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן, לא קדשה לעתיד לבוא. לפי ההלכה המקובלת בידינו, שקדושה הראשונה בטלה במצוות התלויות בארץ, כי היא לא קדשה לעתיד לבוא, ורק קדושה שנייה, קדושת עזרא ונחמיה, קדשה לעתיד לבוא. אומר הרמב״ם, זה נכון לגבי מצוות התלויות בכל ארץ ישראל, זה לא נכון לגבי קדושת ירושלים וקדושת המקדש. זה התקדש סופית לעול מעד, אף חורבן, אף גלות לא הצליחו לבטל את זה. לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, הוא מביא את הפסוק המפורסם מפרשת בחוקותיי, ואשימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששוממין, בקדושתן אין עומדים. כלומר, אומר הרמב״ם במפורש, הקניין שנעשה בבית ראשון לא בטל עם חורבנו. הקניין הנוסף שנעשה עם בית שני לא בטל בחורבנו. ההפך, הקדושה הזאת הלכה והצטברה. וכשיבוא הבית השלישי הוא הקומה הנוספת על גבי הקומות הקודמות, ולכן אנחנו לא שוכחים את המקדשים הראשונים. בגלל שכשאנחנו באים לבנות, אנחנו לא באים לבנות מאפס. אנחנו באים לבנות מתוך הקדושה הקיימת, מתוך השכינה העומדת אחר כותלנו, שמעולם לא זזה משם. אנחנו באים להוסיף עוד מדרגה בקדושה. דברים דומים אומר בעל שפת אמת על פרשתנו, פרשת דברים. הדברים לא מובאים בפניכם, אני אקרא כמה מילים, אני חושב שהם חשובים מאוד, על פרשת דברים שנת תף רש למדלת. אומר השפת אמת כך: כל דור שאינו נבנה המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, אמרו חכמים. קשה להבין שהיו הרבה דורות צדיקי עליון, שנאמר שהיה ראוי להיות חרב בימיהם. אומר השפת אמת, זה לא פשוט להגיד את זה. וכי בדורות הקודמים לא היו כאלה גדולי עולם, שצריך לומר שכיוון שלא נבנה הבית בימיהם, כאילו חרב בימיהם? קשה מאוד להגיד את זה. דורות של גדולי עולם צדיקים, דור מרן הבית יוסף, דורות אחרונים, פילי פלאים. ונראה לפרש, אומר השפת אמת, זאת לא הבנה נכונה. כי כל ימי הדורות מצטרפים ומתכנסים. כל הערות של עבודת בני ישראל להיות ראויים לגאולה. אומר שפת אמת, זה לא עובד ככה. אנחנו עובדים ביחד. כולם יד ביד. כל הדורות ביחד. זאת הכוונה. כשהעסק ייבנה בסופו של דבר, זה לא רק הזכות שלך. זה הזכות של הצטברות כל עבודות, כל הדורות. כי היעלה על הדעת שדור הגאולה יהיו כל כך ראויים בזכותם בלבד לגאולה? זהו? רק אנחנו? רק שזכות כל דור ודור עוזר ומביא מעט בניין בית המקדש. כל דור מוסיף שורה באבני המקדש. והבניין נמשך כל ימי הגלות. כדברי התפילה בונה ירושלים. בהווה. כל הזמן. מאז החורבן, בונה ירושלים בהווה. וזה שנאמר שכל דור שאינו מסייע לבניינו, אז נקרא חרב בימיו. הכוונה, כל דור שאינו נבנה בימיו, אומר השפת אמת, בעזרת ימיו. לא הכוונה שבודקים אם במהלך אותו דור ראו את בית המקדש על הר הבית. לא. בימיו הכוונה בעזרת הימים שלו. מה אותו דור תרם בימיו לבניין המקדש? על זה הוא נידון. כמו שאדם משתמש בכלי מסוים. זה הכוונה בימיו. לא שעכשיו מסתכלים על הדור ורואים, נו, נבנה בית המקדש, לא נבנה בית המקדש, אז חרב בימיכם. זה לא עובד כך. כי העבודה היא עבודה כללית של כל כנסת ישראל, על כל דורותיה, על כל הכוחות שבה, על כל הנשמות. זו עבודה משותפת של כולנו. עבודה מצטברת. וכל אדם בפרד גם כן צריך לידע שכל מעשיו הם סיוע לבניין בית המקדש. כל אחד במה שהוא עושה, במה שהוא פועל, במה שלומד, במה שחושב, הוא תורם את אותו חלקיק שייתכן שהוא עכשיו בונה את אותה קומה שלמה שמתוכה בסופו של דבר יצוץ הבניין. וכפי מה שמקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, מסייעים לבניינו. וכמו שאמרו, הכל מסייעים לבניינו של מלך. הכוונה לבניינו של מלך מלכי המלכים. דברים מדהימים של בעל השפת אמת, בהבנה חדשה, כל דור שאינו נבנה בימיו, בעזרת ימיו, הימים שלך, למה שימשו? אומר המהר"ל בעצם את הדברים האלה כאן. אל תאמר שהבניינים, הבתים הראשונים, הבית הראשון והבית השני, אל תאמר שזהו כאילו לא היה כלל הבית בעולם. כי דבר זה אינו. שסוף סוף כבר היה נמצא הבית בעולם. וקדושה זאת לא נתבטלה. אנחנו רק משכללים אותה. אנחנו מוסיפים עליה. אנחנו מוסיף בניין על בניין. הבניין נמצא שם. אנחנו רק גורמים להופעתו הגלויה במציאות העולמית, לפי מה שאנחנו בונים את העולם, לפי מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. וחורבן של בית ראשון הוא לקבל הוויה אחרונה עליונה, כמו שיוקדם העדר לכל הוויה. כלומר, המהר"ל מסביר שבעצם שני הבתים הראשונים היו השלבים שמובילים בהכרח לשלב האחרון והשלם, שכנראה שהוא גם השלב היותר קשה כי הוא היותר גדול. ובאמת בדברי הנביא חגי יש כבר רמז לזה, כי הנביא חגי, כפי שראינו כאן, אומר גדול יהיה כבוד הבית האחרון. המפרשים במקום אומרים שהפסוק הזה, הנביא אומר אותו בזמן בית שני, תחילת בית שני. והוא לא אומר גדול יהיה כבוד הבית הזה, שעומד כאן לפניו, הולך וקם ונבנה. אלא גדול יהיה כבוד הבית האחרון, מן הראשון. מן הראשון יש לזה שתי משמעויות. משמעות ראשונה, יחס, כמו שהגמרא אמרה בעצמה, שהבית השני היה יותר גדול מן הראשון, גם בגובה וגם בזמן. אבל מין זה גם לשון של מקור. מין הראשון, מה שאנחנו הולכים לבנות את הבית האחרון, זה מכוחו של הבית הראשון, על גביו של הבית הראשון ועל גביו של הבית השני, שהוא היה האחרון אז לבית הראשון, כי לו זכינו, אולי הבית הזה היה משתכלל ומגלה את הקומה השלמה של השכינה בעולם. אבל כבר רמזו על זה הנביאים שנצטרך את המדרגה השלישית. וגם הבניין השלישי הוא בעצם יונק את כוחו ואת יסודו מן הבתים שקדמו לו. וגם מן התורה, מן התורה שהייתה מלווה את הבתים האלה, מן התורה שבכתב, שזה כל תקופתו של הבית הראשון, ומן התורה שבעל פה כולה, שזה כל תקופתו של הבית השני. לכן הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, כשהוא צריך לומר איך ייראה הבית השלישי, איך הוא ייראה, איפה אנחנו יודעים, איך לבנות אותו, הרי לפי הרמב״ם במצוות עשה, מצוות עשה כף, הרמב״ם אומר שהמצווה הזאת מוטלת עלינו, זו מצוות עשה לבנות. איך הוא ייראה? אומר הרמב״ם, הוא ייראה כמו בניין שלמה, ומעין הדברים המפורשים בנביא יחזקאל, דוגמת הבית השני. כלומר, הבית השלישי הוא לוקח את היסודות שלו גם מן הבית הראשון וגם מן הבית השני, והנביא יחזקאל כבר צייר את הבית השלישי. וקשה מאוד להבין את דבריו באמת, איך אמור להיראות בפועל הבית הזה. כנראה שזקוקים לנבואה בשביל זה. אבל מכל מקום, אומר הרמב״ם שגם הבית השני בנו אותו מעין הבית הראשון. הבית הנוסף לא בא להחליף את הבית שקדם לו, הוא בא לשכלל אותו. הוא לא רק בא לשכלל אותו בצורתו, הוא בא לשכלל אותו גם בצורתו הפנימית, במהותו. ולכן אנחנו נלמוד מה גרם בעצם לחורבן של הבית הראשון והבית השני, כדי לשכלל את זה, כדי לקחת אחריות על מה שנעשה בבית ראשון ובית שני, ולתקן את מה שגרם לחורבן, כי בנו לשכלל, כי בנו להשלים. הרי לך, אומר המהר"ל, כי כל אדם אשר נתן בו השם יתברך דעת וחוכמה, מבין דברים אלו. כי מן השם יתברך, אשר מאיתו מציאות העולם והווייתו, אין ראוי שיהיה חורבן והפסד, שהוא חורבן הבית. כי אם שיהיה מתעלה אל הוויה יותר עליונה, וכל אלו דברים ביארו חכמים כמו שאמרנו. מה הוסיף המהר"ל כאן במשפט הזה? מה הוא הוסיף? מה הוא רוצה להגיד אחרי שהוא כבר בירר את הסוגיה? אחרי שהוא הסביר שהחורבן הראשון והחורבן השני זה לא הפסד גמור של המציאות, זה סתירה סותר על מנת לבנות. מה הוא מוסיף? מה הוא רוצה להגיד כאן? למה הקדמתו הזאת, הרי לך כי כל אדם אשר נתן בו השם יתברך, דעת וחוכמה? מה הוא רוצה להגיד? זאת אומרת, זה לא דבר פשוט. אתה צריך להיות אדם שזכה שהקדוש ברוך הוא ייתן בו דעת וחוכמה כדי להבין את הסוד הזה. יש פה כנראה תפיסת עולם, אמונה מיוחדת, שדורשת מצד האדם להיות יורד לעומק דעת הבורא. זה נראה לך כל כך, זה נראה פשוט, אבל זה לא כל כך פשוט. למה? בגלל שיש פה הבנה מאוד מיוחדת למהלך ההיסטוריה בכלל. כל ההיסטוריה האנושית. יש הבדל מאוד גדול. בן אדם שמצטער, שמתאבל, כי הוא מרגיש בחיסרון של דבר מה. כמו שאנחנו בימים האלה, שבוע שחל בו, אמורים להתאבל, להצטער מאוד, להרגיש בחיסרון הזה של חורבן בית ראשון, בית שני, וכל מה שכרוך בזה, וכל מה שקרה לישראל במשך הדורות, בגזרות תתנו, באינקוויזיציה, ובפוגרומים, ובשואה, וכל מה שכרוך בזה. אומר המהר"ל, אבל בעם ישראל אין ייאוש. זה לא מילים. זו הבנה מאוד עמוקה. זאת הבנה שבאה מאדם אשר נתן בו השם יתברך דעת וחוכמה. מה הם הדעת והחוכמה האלה, המיוחדות האלה? מה זה? שכשאתה רואה שמשהו חרב, אחרי שאתה מצטער, ואתה מבין שכאן יש חיסרון שצריך להשלים, אתה מתמלא תעצומות נפש לראות איך מן החורבן הזה הולך לצמוח דבר גדול יותר, עצום יותר. ואתה מוכן להיות שותף לריבונו של עולם במהלך האלוקי הזה של הצמחת של גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. למה? זה בדיוק כתוב בנביא חגי, שבזמן תחילת בית שני היו זקנים שהיו מלאי נוסטלגיה וצער על הבית הראשון, והם לא הצליחו להירתם למשימה החדשה להקמת בית שני. לא רק הקמת הבית במובן האדריכלי של המובן, אלא באדריכלות של תקופת בית שני. הם לא היו מסוגלים להירתם, הם בחרו. ומה זה האדריכלות של בית שני? האדריכלות של בית שני זה כל התורה שלנו היום. מה שהנביא אמר, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון, זה עזרא, נחמיה, אנשי כנסת הגדולה, הזוגות, התנאים, האמוראים, כל התורה שבעל פה כולה, תלמוד, הכל, הלכה, מדרש, אגדה, קבלה. זה גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הבית הראשון. האם אתה שייך למדרגה הזאת? כי את מה שאני מסביר לך כאן אומר המהר"ל, זה לא רק כדי שתבין שלפני כל הוויה יש העדר, אלא זה כדי שכשאתה רואה חורבן והעדר, אתה מיד יושב על המדוכה ושואל את עצמך, מה ההוויה שצריכה לצמוח? ואיך אני יכול להיות חלק מן ההוויה הזאת? אני רוצה לפעול עם אל. אם הקדוש ברוך הוא החליץ שכאן צריך להיות העדר כדי לאפשר הוויה יותר גדולה, אני מצביע שאני כאן. אני מוכן להיות כאן. ותדעו לכם שזה לא היה פשוט. כי באמת בתחילת בית שני, כמה היו מוכנים לעלות לארץ? קצת יותר מ-40 אלף. מי היה מוכן לעזוב את בבל? וכל מה שהיה שם? נו, מצאנו את עזרא ונחמיה, שהיו מוכנים ללכת להתעסק בדלות העם, שעלתה לכאן, והייתה צריכה להתמודד עם כל הצרות היותר גדולות, גם מבית וגם מחוץ. אבל הם האמינו, הם הבינו, שאם יש העדר, הולכת להיות הוויה גדולה. והם היו מוכנים להיות מגויסים, יחד עם ריבונו של עולם, כדי לכתוב את הפסוק הזה, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. אמר השם. זה מה שהמהר"ל רוצה עכשיו לברר בסוף. כשהוא אומר, הרי לך כי כל אדם אשר נתן בו השם יתברך דעת וחוכמה מבין דברים אלו, הוא לא אומר את זה כדי שטוב, תבין מה שקרה. תבין מה שיהיה. אתה צריך לקנות את אותה דעת ואת אותה חוכמה, כי זה עוד מצפה לנו. שאנחנו נדע לקרוא נכון את המפה, וכשאנחנו נראה חורבן חלילה, אנחנו מיד מבינים שכאן חופכים את היסודות לבניין גדול, ולוקחים את כלי העבודה ביד כדי להתחיל לבנות. כי מן השם יתברך, ואני מסביר לך מה למה זה חייב להיות ככה. אין אפשרות אחרת, אומר המהר"ל. אוי לך אם אתה תסטה ימין ושמאל מן ההבנה הזאת. ואני אסביר לך למה. כי זה כרוך בעצם האמונה בריבונו של עולם. או אתה מאמין בריבונו של עולם, או אתה לא מאמין בריבונו של עולם, כי זה בדיוק אותו דבר. כי מן השם יתברך, אשר מאיתו מציאות העולם והווייתו, אין ראוי שיהיה חורבן והפסד שהוא חורבן הבית, כי אם שיהיה מתעלה אל הוויה יותר עליונה. זאת אקסיומה, הנחת יסוד. לא יכול להיות שיש חורבן לשם חורבן. לא קיים. אחרת, זה, אתה לא מאמין בזה שריבונו של עולם ברא את העולם. לך תחזור למעשה בראשית, ותסתכל ותתבונן ותראה שאף על פי שהפסוק השני בתורה הוא מבהיל, וחכמים במדרש פירשו אותו בצורה מבהילה. והארץ הייתה תוהו. זו מלכות בבל, ובואו, זו מלכות פרס ומדי, וחושר, זו מלכות יוון, על פני תאום, זו מלכות אדום, ויאמר אלוקים יהי אור. לא נשארים בחושך, לא נשארים בחורבן. וכל אלו דברים ביארו חכמים, כמו שאמרנו. כלומר, אומר לך המהר"ל, אם אתה תלמד דברי חכמים כמו שצריך, אתה תראה שזאת הכוונה שלהם. לזה הם מכוונים. רק אני כותב לך את זה בצורה מסודרת וברורה ובהירה, כדי שתזכה לקנות את אותה דעת, את אותה מדרגה בחוכמה. וזה באמת קישור המציאות להעלותו אל תכליתו. כלומר, זאת הדרך לקשר את כל מה שקורה בעולם. להסתכל בפרספקטיבה רחבה, היסטורית ארוכה, לראות קורא הדורות מראש, לראות את יד השם הפועלת במציאות, לראות איך לפעמים חופרים, ועל ידי שחופרים ולכאורה נראה כאן חורבן, הולכים כאן להקים בניין. אבל צריך עיניים כאלה. ואם יש לך עיניים מאמינות כאלה, אתה עוד תזכה להיות מן הפועלים. כמו שאמר השפת אמת, שזה יהיה בימיך. בימיך לא הכוונה שכל יום אתה תלך לצלם את הר הבית לראות אם יש שם בניין. הכוונה שבימיך פעלת, הזרת, תרמת לשכלול המציאות הישראלית הרוחנית והמעשית, כדי שבסופו של דבר, בעזרת העבודה המשותפת, העמל של כל הדורות, כולם, והחכמים ידעו את זה, ועמלו, והם אולי ידעו שבדוח שלהם זה עוד לא יקרה. אבל זה לא מנע מהם את אותו עמל של קדושי עליון, אומר השפת אמת. שאנחנו לא נוכל להאשים אותם שמשהו לא נעשה בימיהם? וכל אלו דברים ביארו חכמים, כמו שאמרנו, וזה באמת קישור המציאות להעלותו אל תכליתו. שלב אחר שלב, דרגה אחר דרגה, השתלמות אחר השתלמות, תוסיף את החלק שלך. על זה אתה תיתן את הדין. אתה לא תיתן את הדין אם בנית את בית המקדש, אתה בעצמך. האם הבאת את החלק שלך? כי מרוב שאתה אולי מצפה לראות שמשהו יקום, את החלק שלך זה בדיוק עובר לידך. וזה באמת קישור המציאות להעלותו אל תכליתו, ושלמותו האחרון. והבן הדברים האלו, הם באמת דברים לא פשוטים, הם עמוקים מאוד. אבל מקום מקום, האמונה השלמה, הבריאה בריבונו של עולם, מחייבת את ההבנה הזאת. היא מחייבת את ההבנה שלא נוכל לייחס חס ושלום חורבן לריבונו של עולם. אלא כל דבר, לפעמים לוקח לנו אלפי שנים, להבין, להסתכל, להתבונן, לרדת לעומק העניין. איך מאותו חורבן סומך אחר כך בניין עצום, שלא פיללנו, לא חשבנו שיהיה בניין כזה גדול. כמו שאנחנו רואים בסוף הדורות, אחרי אלפי שנים של חורבן וגלות, תחיית ישראל בארצו, במדינתו, דברים שלא נראו כבר אלפי שנים. עם ישראל במדרגה כזאת של מיליונים שיושבים על ארצם, על אדמתם, פועלים, עוסקים בעבודה רוחנית, עבודה של בניין. זה בעצם העבודה המתמדת, העיקשת של כל דור ודור שאוסיף את חלקו, וגם מאיתנו לא חסר שום חלק, יש בטח לנו מה לעשות, והלוואי שנוסיף כל כך הרבה, שבאמת בפועל נזכה לראות את הבניין בעצמו. בעזרת השם, בקרוב, בימינו, אמן כן יהי רצון.